הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
The beat of the day.
שלום לכם, שבוע טוב, יום ראשון י"ד באייר תשע"ה, פסח שני ויום הילולת רבי מאיר בעל הנס, 3 במאי 2015 למניינם. אנחנו פותחים עוד מהדורה של בקצב היום לימי ספירת העומר. שלום לצוות ומיד מתחילים. בקול חי מוטי קופפר, בג'יי רוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי-FM יוהנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין אשר גרי שלאגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שבר, מאחורי המיקרופון. נפתח עם שמעון טובול, אחד יחיד ומיד מיד הרב דוד ברוורמן. האזנה נפלאה. שמעון טובול, אחד יחיד, ועכשיו נגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו שוב בתוכנית בקצר היום, במסגרת הפינה של ימי ספירת העומר בעבודת המידות, מה שחזל מסרטטים בפנינו על התפקיד של הימים הללו, הימים שמסוגלים לעבודת המידות, לפיתוח האישיות, לבניית האדם, ולכן כדאי לנצל את הימים הללו, לבנות את האישיות של האדם, לטפח את האישיות ולתקן את מידותיו של האדם. אחד העצות הכתובות בחז"ל שמלמדים אותנו חז"ל כיצד האדם וראוי שיעבוד על מידותיו וישפר את מידותיו, אדם צריך לזכור ולדעת שכאשר הוא נכנס למסלול של תיקון המידות, כפי שדיברנו על כך בתוכניות קודמות, יש כלל שחז"ל מלמדים אותנו, לא עליך המלאכה לגמור. מה פירוש לא עליך המלאכה לגמור? אני פוגש הרבה מאוד אנשים שאכפת להם האישיות שלהם. הם לא רוצים לבזבז את החיים שלהם. והם פוגשים באישיות שלהם לא מעט פגמים, לא מעט פעולות שהיו מעדיפים שהפעולות האלה יעזבו אותם, והם עצמם יעזבו את אותם פעולות ואת אותם התנהגויות, ובעצם התנתקו מהתנהגויות שאינם נכונות. והנה הם נכנסים למסלול חדש, למסלול של גמילה מהתנהגות שלילית, והם רואים שבעצם המלחמה לא מסתיימת. אומרים לעצמם, כבר שנתיים אני עובד על מידת הכעס, ועדיין עוד לא הצלחתי לתקן אותה. אני עובד שנתיים על מידת הקנאה, אני עובד שנתיים על מידת הענווה, ועדיין היצר הרע בוער באוחריי. איך, מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? הוא אומר, מתי אני אגיע למצב כזה שאני אהיה במצב מאוזן, שהיצר הרע כבר לא יבער בעצמותיי? צריך לזכור ולדעת. אין זמן ואין גבול לדעת מתי האדם יגיע לשלמות של תיקון את אותה מידה. אנחנו לא יודעים. כי כל אחד ואחד מגיע עם יצרים משלו. ובעצם ההתמודדות היצרית היא לא צריכה לייאש אותנו, אלא אדרבה. היא בעצם נותנת טעם לחיים. ישנו משל נפלא, ששמעתי עם אחד המרצים משל פשוט נפלא. המשל מספר על סיפור אמיתי, על הדגים היפנים. מה הסיפור של הדגים היפנים? הסיפור הוא כזה. מדינת יפן היא הצרכנית מספר אחת בעולם של דגים. היפנים אוהבי דגים. ולכן מדינת יפן היא היבואנית הגדולה של דגים מכל רחבי העולם. ומכיוון שהם אוהבים דגים, והם אוהבים גם דגים טריים, ומכיוון שאין מספיק דגים באזור יפן, הבעיה הייתה של אותם יפנים מפונקים שהביאו להם דגים מרחבי האוקיינוס, דגים שכבר מתו לפני 3 ימים, הדגים האלה לא היו מספיק טעימים לעניני הטעם ביפן. חשבו זקני יפן מה לעשות. אז הם הגיעו למסקנה שיצאו עם אוניות, עם מקפיאים מיוחדים וטובים, ושלו את הדגים מהים וישר הכניסו אותם למקפיא, כדגים קפואים ישר מהמים, אז חשבו לעצמם אולי באמת כן יערב טעמם לחך היפני. אבל מתברר שהיפנים המפונקים זיהו שזה דג קפוא, וכל אחד יודע מה ההבדל בין דג טרי לדג קפוא, ומכיוון שדגים טריים לא היה אפשרי להביא ליפן, ודגים קפואים לא סיפקו את טעמם הענוג של היפנים, חשבו זקני יפן מה ניתן לעשות. ואז החליטו לעשות משהו אחר. הם ייצרו אוניות עם בריכות שחייה ענקיות, בריכות מים ענקיות. ואותם בריכות שלו דגים מהים וזרקו אותם לתוך הבריכות. ואמרו, כאן הדגים יישארו חיים ואותם נביא ליפן. מתברר שאותם דגים גם טעמם לא היה מספיק ערב ליפנים. למה? כי הזרמים של האוקיינוס, כשאתה שולט דג ישר מימי האוקיינוס, הדג חי מלא בטריות, מלא באנרגיה. אבל מים רדודים, מים כאלו שהם שלבים, ואין שם את הזרמים של האוקיינוס הטבעיים, הדג עצמו היה מדוכה, הדג עצמו לא היה בשמחה, ולא סיפק, הבשר הדג לא מספיק לעניני הטעם היפנים. מה עושים? מקפיאים זה כבר לא מספיק, בריכות עם מים לא מספיק, מה עוד ניתן לעשות? שאלו איזה חכם יפני ואמר להם, מה שעשיתם מצוין, רק עוד דבר. בריכות מעולה, מים מצוין. אתם שואלים את הדגים מתוך המים מצוין. רק בתוך כל בריכה, שימו איזה קריש אחד. הקריש הזה, אומנם הוא יזלול לא מעט דגים, אבל שאר הדגים שישארו, הם יהיו במרץ, הם יהיו מלאי אנרגיות מהפחד של הקריש, והם יהיו דגים טובים. ומאז היפנים כך עובדים בשיטה הזו, יש להם בריכות בתוך אוניות, שבתוכם יש קרישים, והקרישים האלה מספקים אנרגיות, והדגים עצמם, ערבים וטעימים לחך היפני, ומאז היפנים מתענגים על אכילת דגים טעימים ומלאי אנרגיות ושמחת חיים. הסיפור הזה הוא נפלא בקשר ליצר הרע. היצר הרע הוא אותו קריש. ובעצם הקריש הזה שמעורר את המלחמה. אם אדם חושב שיהיה לו טעם בחיים כאשר היצר הרע יעזוב אותו, הוא פשוט מטעה את עצמו. אם לא יהיה לאדם התמודדות, אין לאדם חיים. ההתמודדות האינסופית היא בעצם נותנת לאדם את הכוח ואת הרצון לחיות, כי זה תפקידו, כי זה יעודו, ולא עליך המלאכה לגמור, כי לא תצליח לגמור כאן בעולם הזה. אתה מתמודד ומנצח, אתה עולה דרגה. אתה מתמודד ומנצח, אתה עולה דרגה. אם תסתכל אחורנית, אתה תראה שמאיפה שהתחלת, ואיפה שאתה היום, אתה במקום אחר לגמרי. אומנם אתה מתמודד עם הכעס, אבל ברמות שונות לגמרי. ככל שאתה מתקדם יותר ויותר, אתה משדרג את הבחירה החופשית שלך. אתה עולה איתה למעלה. ולכן, נכון, אמנם מידת הכעס, או מידת הקנאה, או מידת הגאווה, וכל מיני מידות עדיין הן בוערות בתוכך, אבל אתה כבר אדם אחר לגמרי. המודעות שלך גדולה. אתה עטור ניצחונות, אתה עטור ניסיון גם מהכישלונות. אתה היום יודע הרבה יותר. לכן תמשיך לא להילחץ, לא לדמיין שיום אחד היצר הרע יעזוב אותך. כי גם אם תתקן את המידה הזו בשלמות, אתה תעבור לפרויקט אחר. היצר הרע בחיים שלנו נעבור. כל עוד האדם חי, הוא לא עוזב את האדם. והיצר הרע דווקא מחפש את אותם אנשים שהם אתגר בשבילו, את אותם צדיקים, כפי שנאמר, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כי החוכמה של היצר הרע זה להפיל את אלה שמתמודדים עם היצרים, ולא את אלה שנמצאים בכיס של היצר הרע, שמעולם לא טעמו טעם של התמודדות. ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, שהתורה הזו מלמדת אותנו ונתנת לנו את ארגז הכלים, כי צד להתמודד עם היצר הרע. אם נפעל כך נכון, בעזרת השם נקבל סייעת הדשמיה, לנצח את היצר הרע ולקוט אותו מכה אחרי מכה, שבעצם זו המטרה, כי גם היצר הרע מחכה שנפיל אותו, כי הוא שליח, כי הוא מלאך מאת הקדוש ברוך הוא, ובאמת כדי ליצור לנו אנרגיות וטעם בחיים. כל מלחמה, כל שלב שהצלחת לנצח, יש לך שמחת חיים, כי שמחת חיים זה לא מה שיש לך, אלא מה שיש בך. אין שמחה ואין סיפוק יותר גדול מאשר לעקור מידה מסוימת, אפילו לחלקים בה, בשלבים בה, אבל כל שלב ושלב שאדם מתקן, זה נותן לאדם את השמחת חיים. יהיה רצון שנצליח לתקן ולעמוד במשימה כדי להגיע מוכנים לקראת חג מתן תורה. תודה רבה לכם מאזינים, ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן, נצא עכשיו להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
Abraham Avinu. בהר המים יהיו ינינו.
בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו זה הזמן לעבור ולשמוע את פינת חינוך הילדים מפי היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
שלום וברכה. היום אנחנו נתחיל את הנושא של תקשורת חיובית, תקשורת בונה וחווייתית. איך מייצרים תקשורת בריאה עם ילדים שבונה אותם, וגם הם צריכים להעיר להם או לתת להם מוסר, לא יסנו אותנו ולא יסנו תורה מצוות, אלא הפוך, תורה מצוות יהיה כממשהו חווייתי, כמו דברי חז"ל, שהתורה הוא דרכיה דרכי נועם. אז שימו לב, בוא נתחיל כדרכנו, ניקח את המילה תקשורת ונראה את השורש שלו, מה השורש המילה תקשורת? אותיות קשר. ככל שיהיה לנו יותר ידע בתקשורת, נוכל ליצור קשר יותר טוב עם ילדים שלנו. כמו שאמרנו כבר, ידע זה כוח, או באנגלית, knowledge is power. אם אנחנו מדברים על תקשורת, בואו נפנה לתקשורת הכי מתקדמת בעולם. והנה, אולי שמעתם על NLP, NLP זה ראשי תיבות באנגלית Neuro-Linguistic Programming, או בעברית תכנות נוירו-לשונית. זה התקשורת המתקדמת בעולם ב-30-40 שנים האחרונות. כל ארגון שמכבד את עצמה מלמד את הצוות, כלים בתקשורת, ב-NLP, איך לתקשר יותר טוב. NLP זה הכוונה איך שאני חושב ואיך אני מדבר. נורו זה המוח, המחשבה, חשיבה חיובית. אל, לינגוויסטיק, זה language, שפה. איך אני מדבר ישפיע על הביצוע, על התכנות שלי. איך שאני חושב ואיך אני מדבר, ככה אני ינהג יותר טוב. בעצם הם לא חידשו כלום, אבל שם טוב כבר אמר, מקום של מחשבה של האדם, שם נמצא האדם. הזוהר הקדוש ציטטנו כבר, שדיבור לשון הנהגה. אבל בואו אנחנו ננסה לראות, כיוון שאנחנו בעצם מתעסקים עם הדבר החשוב ביותר, זה להביא את המסורת לילדים שלנו, לתלמידים שלנו, אנחנו צריכים ה-number one מתקשרים. אז בואו נלמד קצת יסודות בתקשורת, קצת ידע, ואז נהיה מתקשרים יותר טובים, נוכל להעביר את המסורת בצורה יותר חווייתית. בוא ניקח את מרכיבי התקשורת. שימו לב כמה מרכיבים יש בתקשורת. המרכיב הראשון הוא שפת הגוף. המרכיב השני הוא טון. הטון, אינטונציה, הטון שלנו. והמרכיב השלישי זה התוכן, המלל, המילים. אבל שימו לב לאחוזים, הם לא שווים. המרכיב הדומיננטי הוא שפת גוף שלנו. חוקרים גילו ב-NLP שזה 55% מההשפעה של התקשורת שלנו הוא קשור לשפת הגוף. לא משנה מה אתה אומר, משנה איך אתה אומר את זה. מרכיב השני זה הטון. כמה אתה עולה בטון, כמה אתה יורד, ילד קולט מה יותר חשוב אצלך. על מה אתה צועק יותר? כשילד מחלל שבת, חס וחלילה, או כשהוא עושה שריטה בקרמיקה. ילד קולט את הטונים, מה חשוב לך? והתוכן. הטון הוא 38%, שימו לב הורים יקרים, 55% שפת גוף, ו-38% טון, הגענו ביחד ל-93% מההשפעה של התקשורת שלנו, הוא תקשורת בלתי ורבלית, תקשורת בלתי מילולית. עדיין לא אמרנו את המילה, וכבר אמרנו את הכל. התוכן הוא 7% בלבד. זאת אומרת, לא משנה מה אתה אומר, משנה איך אתה אומר. את הצורה. התקשורת הרגשית זה מה שמשפיע יותר. זה חודר יותר למוח. ולכן, לא שהתוכן הוא לא חשוב, בלי תוכן אי אפשר להעביר את המסורת. אבל הנקודה הוא כאן שיש קונפליקט, סתירה, בין שפת הגוף שלנו והטון מול התוכן, מה הילד קולט יותר? האם הוא קולט את התוכן, המלל, את הדברי מוסר, גם את ציטטת את החזל הם הכי יפים, או הוא קולט את השפת גוף ואת הטון. בוא אני אדגים לכם. אם אני אצרק על ילד שלי ואני אומר לו, מוישי, תראה איך אתה מתפלל. מה מוישי חווה באותו רגע? האם הוא חווה את ה-7% של המילים, של התוכן, דה לפני מי אתה עומד, וצריך להתפלל כמו שצריך? או הוא קלט את השפת גוף המאיים, הטון הצורח, ואם זה עוד ברבים לפני כל הבית כנסת, לפני כל הכיתה, לפני כל המשפחה בסעודת שבת, מה מוישי חווה באותו רגע? האם הוא חווה את התענוג של תורה המצוות, או נהיה לו אסוציאציות שליליות במוח שלו? האם הוא חווה עכשיו בושות, ונהיה לו אסוציאציות שתורה המצוות ובושות הולכים ביחד, ואולי זה דווקא יגרום לו לסנוע אותנו והתורה המצוות. זאת אומרת, זה לא משנה מה אתה אומר, משנה איך אתה אומר את זה. ומה שאמרנו, ש-93% הוא ההשפעה של התקשורת, הרגשית מדובר על ילדים מתבגרים. כשאנחנו מדברים על ילדים קטנים בגיל הגן, חוקרים גילו ש-97% הוא תקשורת רגשית, תקשורת בלתי מילולית. רק 3% זה התוכן. אז קל וחומר, בין בנו של קל וחומר, כמה צריכים להיזהר. בקיצור, בכל הגילאים, אנחנו צריכים להבין את הסודות של התקשורת. ולכן, אם אנחנו רוצים להבין כמה חשוב לבנות תקשורת טובה מילד, ליצור קשר טוב, אנחנו חייבים להכיר את הסודות של התקשורת, להכיר את מרכיבי התקשורת, וכל כך חשוב להעביר את המסרים הכל כך חשובים שאנחנו רוצים להעביר להם. דיברנו אחריות, זה יכולת תגובה. חייבים להגיב שילד מתחצף. חייבים להגיב שילד מתנהג שלילי. אבל איך מגיבים? איך אומרים את זה? אנחנו נדבר על חוצפה ואיך להתמודד איתה. אבל קודם כל להכיר את הסגנון הדיבור שלנו. אם יש לנו את הידע הבסיסי, איך מעבירים תורה ומצוות בצורה חווייתית. אומרים משם רב שם שפעל הירש, וזה כתוב בספר שלו, שהאישה הראשונה נקראת חווה. ולמה נקראת שמה חווה? כי על פי דקדוק הייתם צריכים לקרוא לה חיה, כי היא הייתה אם כל חי. אומר רב הירש, חווה זה מלשון חוויה, מחיית אחרים. בינה יתרה ניתנה לנשים, זה הכוח הרגשי שיותר מפותח אצלהם, שהם יותר מתחברים לעולם הרגשי של הילד, כי הם יותר רגשיים. וגם במתן תורה הוא כה תאמר לבית יעקב, כל לשון רכה, ואחר כך תגיד לבני ישראל, הכללים והמשמעת, הגבולות והעונש. זאת אומרת, חווה זה בעצם הקשר לתורה צריך להיות בצורה חווייתית. אומרים שגם בזוהר הקדוש כתוב שהנפש, הנשמה היהודי באה מעולם התענוג. אומרים כולל שבת בתפילה וגם שבת בבוקר, עם מדושני עונג, הנשמה שיהודי זקוק לעונג. ואם ילד לא חווה תורה מצוות כמשהו של עונג, להתענג על השם, הוא יחפש את התענוגים במקומות אחרים. ולכן כל כך חשוב לנו לדעת איך להגיב לילד, איך לבנות אותו, איך לתקשר איתו, שיהיה מקושר לנו ויכול לחוות תורה מצוות כמשהו חווייתי. ועל זה סיפרתי לכם כבר, ואני אספר עוד פעם, יש לי סרט על סעודת שבת, איך הורה מאיר לילד. התוכן הוא נפלא, אבל שרואים מוחשית את שפת הגוף של האבא ואת הטון, פתאום קולטים את המחקר של NLP, כמה שזה עוצמתי. אומרים, חוקרים גילו שאדם מגיע להרצאה, תוך 24 שעות שוכח 65% מתוכן ההרצאה, ותוך שבוע שוכח 95%. ולמה זה כך? כי בדרך כלל רוב ההרצאות נכנסות לעונה השמאלית שלנו, שאחראי על הדיבור, על השפה, על כל מה שקשור למלל. אבל מה לעשות שהעונה הימנית שאחראי על התמונות, הוויזואלי, הרגשי, היצירתי, הוא יותר עוצמתי, וכבר חזר למוענת דומה שמיעה לראייה. ולכן כשרואים את זה, מה קורה, איך הילד בעצם לא קולט את המסר בצורה נכונה, הופוך, מתחיל לסנוא את המוסר שלנו, אז ההורה קולט שיש דרך להגיד את זה, כי אנחנו ממחישים גם את הדמות של ההורה חיובית שיודע להתקשר, לבנות את הילד ולגרום לו תורה מצוות כמשהו חווייתי. וכשעוברים את החוויה הזאת, יודעים גם להעביר את זה לילד, ואז הילד לא צריך לחפש חוויות בתקשורת קלוקלת, בטכנולוגיה, כי הוא לא זכה לחוויה דרך דרכיה, דרכי נועם. ולכן הנושא שלנו היום זה תקשורת בונה וחווייתית. איך אנחנו מאירים לילד עם א', ושהילד יקלוט אירוע מצוות כמשהו חווייתי. מה עושים כשילד באמת מתחצף? איך מאירים לו ואיך מגיבים בצורה נכונה שאנחנו מראים לו שיש לנו סמכות והוא לא יכול להמשיך בצורה כזאת? ומאידך, לא פוגעים בו בנפש שלו, לא גורמים לסנור את התורה המצוות, את אותו עניין שאנחנו רוצים להעיר לו. על זה אנחנו בשיחה הבאה נרחיב מאיפה נובע חוצפה, איך אנחנו מתקשרים עם ילד שמתחצף, ואיך מונים בעיה של חוצפה, ובונים את הילד בצורה נכונה, שהילד יאהב לקבל מוסר, ולבוד את השם מתוך תענוג. אז זה בשיחה הבאה. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ואם תרצו להתייעץ עם הרב בכל עניין הקשור לנושא חינוך הילדים, אתם יכולים לעשות זאת על ידי חיוג למשרדו, בטלפון 03-644-1180, 03-644-1180. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, ובעזרת השם, כשנשוב, נהיה כאן עם המאמן האישי אליהו שירי, ועוד פינה מעצימה ומרתקת.
Yeah. אל תחרש מיהו ואל תשקו את קי כי הנה יאויב ויחו ימויים אם זנחו נוסי רבוש אלוקים אהבו אל דומילו אל תחרש מיהו תשקוט כאן, כי הנה יאויב ויחו ימויים, אם שנאיכו נוסיף ראש. אלוקים, אל דומילות, אל תחרש ואל תשקוט כאן, כי הנה שקוט קאי כי הנה יאויב ויחו ימויים אם שנאיכו נוסי ראש אלוהיקים אהבו אל דומילה ויאו תחרש ויאהבו אל תשקוט קאי Yehayo yevechu yemoyin Im sanechu nosi robosh Elokim aldo milav Hu yal techerash v'yal tishko et kail Ki hinay hu yevechu yemoyin אם שנאיכו נוסי ראש אוי אלוקים ויאל דומילות ויאל תחרש ויאל תשקוט קיל כי ינאי ויאיכו יהמוין
משמחו נוסירו.
בקצב היום, בקצב היום.
שבנו עליכם בקצב היום, ועכשיו נעבור לפינתו של המאמן האישי אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו נעסוק בשותכם בשאלה שחזרה על עצמה בעקבות השיחות הקודמות שלנו. כיצד מתייחסת היהדות אל הסוגיה הזו של כוח המחשבה לייצר מציאות? כל כך הרבה ספרים נכתבו בדור האחרון, ספרים בתחום ה-New Age. ספרים שעוסקים בכוח המחשבה, בכוח המשיכה, The Attraction Power, כמו שהם מכנים זאת. ספר הסוד, כוחו של התת מודע, חשוב והתאשר, אתה יכול לרפא את חייך, ג'וזף מרפי, נפוליון היל, רונדה בירן, לואיז היי ועוד ועוד. האם זה נכון כל מה שהם כותבים? איך צריך להתייחס אל זה? האם היהדות נגעה בסוגיה הזו? אז השיחה הזו בעצם תעסוק בזווית הראייה האמיתית של תורת ישראל בכל מה שקשור למטאפיזיקה, לכוחן של מחשבות להשפיע על המציאות, ויחד עם זו, עם הזהרה חמורה שהיהדות בעצם מזהירה אותנו, וכל אדם שנחשף על הסוגיה הזו רק דרך אותם ספרים, ספרי חול, מסתכן באיזשהו מסלול מסוים שהוא ודאי לא היה רוצה להיכנס אליו. את הדברים הללו נוכיח מן המקורות. אז קודם כל בוודאי שספר הסוד לא המציא ולא חידש שום דבר. עוד לפני אלפי שנים בתנך שלנו יש מספיק פסוקים שדברו על כוח של מחשבה לייצר מציאות. אני מדבר על תורה, נביאים כתובים. וכל שכן תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, תורת הניגלה, המדרשים, וכל שכן תורת הסוד, כתבי הארי, תורת החסידות, עוסקים בכך בשפע. מי ששומע את השיחות המוקלטות שלנו, הטיפ היומי 0559-700-700, יכול להיחשף בשפע אל עוד ועוד מקורות כאלה. מגוון עצום של ספרים ביהדות שעוסקים באמת בכוחה של מחשבה, להשפיע על הנהגות של מעלה, על המציאות, מבחינת הגוף, הנפש, הממון, הרוחניות והגשמיות. אבל יש כאן נקודה חשובה, שאני ערב לכך, לא נמצא אותה ולא נוכל למצוא אותה בספרים שחיברו אותם בני אדם, וכל שכן בני אדם בתרבות, במודרניזציה שלנו בדור האחרון. שימו לב, רבי חיים פרידלנדר, עליו השלום, מגדולי הדור הקודם, ממשגיחי ישיבת פנוביץ', בספרו שפתי חיים, פרשת נוח, מדבר על כוחן של מחשבות לייצר מציאות. רבי חיים פרידלנדר בעצם מגלה לנו שכל אחד מאיתנו נולד, נוצר בצלם אלוקים, נכון? במה אנחנו דומים לאלוקים, כביכול, שואל רבי חיים פרידלנדר? אחד הדברים שקיבלנו מאלוקים, כביכול, זה היכולת לייצר מציאויות עוד לפני שנעשה איזושהי פעולה. הכוונה היא לכוח המחשבה. תסתכלו בפרשת נוח, בספרו שפתי חיים, הוא מביא שם מקורות נוספים מהמדרשים, מהרב אליהו דסלר, אבל בעצם מה שהוא מראה זה שכמו שאלוקים יכול לייצר מציאות, להזיז מציאויות רק בכוח הרצון שלו, מבלי לעשות פעולה כביכול, כך מעין הכוח הזה אנחנו בניו קיבלנו, שבכוח הרצון הפנימי שלנו בלבד, או לפני דיבור וכל שכן לפני מעשה, בכוח המחשבה לבד, אנחנו נוכל ממש לזמן מציאויות ולייצר מציאויות. במחשבה יש כוח אלוקי, כותב שם רבי חיים פרידלנדר. ורבנו חיים פרידלנדר מביא שם איזשהו מדרש קדמון, לפני כ-1500 שנים, שמראה איזושהי דוגמה על אדם שיקור, שכל כך התאווה ליין, ולמרות שהילדים שלו זרקו אותו באיזשהו בית כברות מרוחק ממקום היישוב כדי שיפסיק להשתמש ביין, בכוח המחשבות שלו הוא זימן קבוצה של אנשים שהגיעו לבית העלמין, ביצעו שם איזושהי עצירה למנוחה, שכחו שם את כדי היין שלהם והמשיכו בהתנהלות שלהם, וכדי היין בעצם הגיעו אליו. ושם בעצם מביא לנו רבי חיים פרידלנדר ראיה שמחשבה יכולה לייצר מציאויות ולזמן דברים. אבל כאן יש איזושהי הזהרה. כל כישרון שאדם משתמש בו, וכל שכן כוח המחשבה, אם אדם משתמש בכוח הזה ומייחס את הכוח הזה לעצמו, ומנחס את ההצלחה הזו לעצמו, הוא מסתכן בחוק נוסף שבשמיים מפעילים עליו. הטעות של כל אותן ספרים היא שהם מתייחסים אל הכוח הזה, חוק המשיכה, The Attraction Power, כאל אחד הכוחות היחידים שפועלים בבריאה. רק החוק הזה קיים, הוא החוק הכי חזק, ולא משנה מה תרצה לעשות, להיות או להשיג, אתה פשוט יכול לעשות את זה רק על ידי שימוש בכוחות המחשבה. הדבר הזה הוא נכון חלקית. אני ברשותכם רוצה לספר לכם שהיה פה בישראל איזשהו כנס גדול שעוסק בהתפתחות אישית, ולכנס הזה הגיע אחד מהמחברים של ספר הסוד, אחד מן הכוכבים שמופיעים בספר הסוד, ואני ניגשתי אליו בשאלה. שאלתי אותו באנגלית, איך תסביר את הכוח של המחשבה לעומת האירוע שהתרחש בהיסטוריה, אירוע מפורסם ושמו טיטניק? אתם ודאי שמעתם על הספינה הטיטניק הענק, הספינה הזו שטבעה בהפלגה הראשונה שלה, האסון הגדול. איך האירוע ההיסטורי הזה מסתדר עם כוחות המחשבה, אם זהו הכוח היחיד שפועל פה בבריאה? שאלתי אותו את השאלה הזו. הרי לפני ההפלגה של טיטניק, עשרות אלפי כתבות פורסמו באירופה על הספינה המיוחדת הזו. כותרת, הספינה שלא תטבע לעולם. ותחת הכותרת, התמונה של הטיטניק, הספינה הענקית הזו. ומתחת לתמונה, כתבות, כל מיני נימוקים משכנעים שמסבירים למה זו הספינה שלא תטבע לעולם. מבחינה הנדסית, איך בנו אותה, מה יש בבטן האונייה, התחכום שלה, העוצמה והכוח. עשרות אלפי כתבות פורסמו באירופה לפני ההפלגה הראשונה. מאות אלפי אנשים, מאות אלפי מוחות של אנשים ראו את התמונה הזו, את הכותרת, לא תטבע לעולם, ואת הנימוקים המשכנעים למה הספינה הזו באמת לא תטבע לעולם, למה הספינה הזו תצלח בבטחה את הים הגדול בזמן שהאליטה של החברה רוקדת שם על הסיפון. הפלא ופלא, בהפלגה הראשונה שלה הספינה הזו טבעה. הרי אם יש אדם שמפעיל את כוחות המחשבה והמיקוד שלו, זה אמור להשפיע בבריאה. אתה מסכים איתי? אמר לי אותו כוכב שמופיע בספר הסוד, כן. ואם מדובר בעשרה אנשים שעושים זאת יחד, זה חזק הרבה יותר, נכון? אמר לי, ודאי. ואם מדובר במאות אלפי אנשים שיחד ראו איזושהי תמונה של ספינה ענקית, ויחד ראו כותרת של לא תטבע לעולם, ואת כל ההסברים המשכנעים, מאות אלפי אנשים שראו כזו כתבה, ועברה להם אפילו מחשבה שתיים בתודעה שלהם שזו ספינה שלא תטבע לעולם, או השתכנעו מהכתבה, זה לא היה אמור להשפיע על החלל הקוונטי, זה לא אמור להשפיע אנרגטית ולהקיף את הספינה הזו בהגנה יוצאת דופן? איך ייתכן שבאמת בהפלגה הראשונה שלה סובבה ההשגחה שהיא טבעה לצערנו? אמר לי אותו אדם שכיכב בספר הסוד, It's a very interesting question, באמת שאלה מאוד מעניינת, אבל לא היה לו מה לענות. שאלה נוספת שאלתי אותו, איך תסביר את קיומו של עם ישראל? אם רק כוח המשיכה הוא הכוח שפועל, אנחנו מוקפים במאות מיליונים של שונאים שהחלום שלהם זה רק להכחיד אותנו. החלום שלהם זה יתבח אל יהוד, מאות מיליוני אנשים שרוצים לזרוק אותנו אל הים. אם רק כוח המחשבה הוא זה שקיים, אז אנחנו יחס של כמה מיליונים בודדים שנמצאים פה בישראל או בעולם לעומת מאות מיליונים ששונאים אותנו. אם כוח המשיכה, כוח המחשבה, the attraction power, הוא הכוח היחיד שקיים במציאות, כמו שאתם מתארים בספרים, אז אין לעם ישראל קיום. איך תסביר את סוגיית קיבוץ הגלויות של עם ישראל? שמאות מיליוני נוצרים בעולם האמינו בהבטחה שהם קיבלו אז בברית החדשה, שעם ישראל, בגלל החטאים שלו, הבטיח הנביא שלהם, לעולם לא יחזור לאדמתו, זה העונש שהם קיבלו. לפי טענתם, אנחנו צריכים להיענש ולעולם לא לחזור לאדמתנו. הם התחייבו על זה בנבואה. אגב, זה לא חוכמה להתחייב על כזו נבואה, כי זה היה מאוד הגיוני. עם ישראל, עם כזה קטן, שהתקיים בו והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. עם קטן שפוזר בכל אומות העולם, ואז הוא קטן עוד יותר בכל מקום ומקום, אין שום בעיה להתחייב על כך שהוא לעולם לא יחזור לאדמתו, גם בלי נבואה. כי זה מודל היסטורי שחזר על עצמו. אין עם בעולם שגלה מאדמתו וחזר בחזרה. אין סיפור אהבה בין האדמה לבין העם. עם שיצא לגלות בדרך כלל, מתבולל בין העמים, אומות גדולות בולעות אותו בתוך התרבות שלהן, והוא נעלם ונכחד כמו עשרות עשרות עמים שנכחדו ונעלמו מההיסטוריה. אז עם ישראל שבאמת יצא לגלות, הגיעו הנוצרים והתחייבו בשם הנביא שלהם שהעם הזה בשם הנבואה לעולם לא יחזור לאדמתו. זאת אומרת, יש לנו מציאות היסטורית של כ-1800 שנים בערך, של מאות מיליוני נוצרים שמאמינים על פי הכתבים הקדושים שלהם באמונה קנאית דתית שזהו העם שלעולם לא יחזור לאדמתו. איך זה שכוח המחשבה שלהם לא פעל? אגב, בתקופה שלפני קיבוץ הגלויות, רוב עם ישראל שהלך אחר תנועת ההשכלה לא האמין יותר בקיבוץ גלויות. אפילו המנהיגים שהיו כאן לא רצו לקבץ אותנו לארץ ישראל, רצו לקחת אותנו לאוגנדה או מדינות אחרות. כך שרוב עם ישראל שנמצא בגרמניה, באירופה, והלך אחר תנועת ההשכלה, לא רוצה את ארץ ישראל, שכח מקיבוץ הגלויות. וכל העולם הנוצרי בעצם מאמין באמונה שלמה שהעם הזה לעולם לא יחזור אל אדמתו. איך זה שבאמת יתקיים בנו בסופו של דבר, ושב וקיבץ לך מכל העמים אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה? איך זה יכול להיות אם כוח המחשבה הוא הכוח היחיד שפועל בבריאה? האם לדעתכם אותו אדם שכיכב בספר הסוד והופיע פה בכנס בישראל שעוסק בהתפתחות אישית, האם יש לו תשובה לשאלה הזו? הרי איך ייתכן שיבוא אדם מודרני בדור שלנו, יכתוב איזשהו ספר, בספר הזה הוא מדבר על איזשהו חוק שהתורה ודאי מדברת עליו, הוא חוק שקיים בבריאה, יש כוח משיכה במחשבות. אבל מניין לו העזות או הנבואה לבוא ולכתוב, זהו החוק היחיד שקיים בבריאה? תורת ישראל אומרת שוודאי יש כוח במחשבה לייצר מציאות. יש לכך אין ספור מקורות, תוכלו לשמוע את זה בטיפ היומי שלנו, 0559-700-700. אין ספור מקורות לכך, זה לא חדש. חוץ מהמקור של רבי חיים פרילנדר שהבאנו. אבל אם אדם ייקח את הכוח הזה ויעשה בו שימוש בצורה כזו שהוא מייחס את ההצלחות אל עצמו, והוא מתחיל להאמין אני מייצר מציאות, אני מייצר את המציאות של עצמי, וינתק את עצמו מהשורש שמחיה אותו, במצב כזה מגלים לנו הספרים שהוא מפעיל עליו הנהגה אחרת, הנהגה שהספרים קוראים לה שלא כסדר. הנהגה ששם הכל מתהפך, ופתאום אצלו כוחות המחשבה פועלים בצורה הפוכה. לא שהמחשבה תמשוך את הרצוי, היא אפילו תרחיק. או לא שהיא תרחיק את הלא רצוי, אפילו תמשוך את הדברים הלא רצויים. זה מדהים. רבי חיים פרילנדר, בספרו שפתי חיים פרשת נוח, בעצם מוכיח שגם אנשי דור הפלגה קראו את ספר הסוד. הם ידעו איזה כוח יש למחשבה לייצר מציאות. הם ידעו שבמחשבה יש כוח אלוקי. תסתכלו שם בספר שלו פרשת נוח. הוא אומר שהם התקבצו ביחד כל אנשי דור הפלגה, והחלו לחזק את המחשבה שלהם גם בדיבור, גם בשינון, שהם מנצחים את אלוקים ורוצים לשנות את כל ההנהגה שבבריאה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם, בידידיי אתם משתמשים? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אנוכי השם עושה כל אלה. אני מחיה גם את כוחות המרכבה הטמאה, אני מחיה את כוחות המחשבה, לא תוכלו להשתמש בזה נגדי. ובאמת, כמו שאומרת הגמרא, הוא הפך אותם לקופים. לכן חזל אומרים, כל קוף שתראה, דע לך שאבותיו היו מדור הפלגה. לכן נפסק להלכה בשלוחן ערוך, שאנחנו רואים קוף. אנחנו מברכים בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, משנה הבריות. זה בעצם לא חיה שנבראה בששת ימי בראשית. הקוף יצא מהאדם באיזשהו שלב בהיסטוריה. מה אני רוצה לומר? יש כוח אדיר, יוצא דופן, פנומנלי במחשבות שלנו. וכל שכן בזרם מחשבות שחוזר על עצמו. וכל שכן מחשבות שאנחנו משננים. וכל שכן זרם מחשבות שהופך לאמונה תת-הכרתית. הכוח הזה הוא כוח שמושך דברים אל המציאות שלנו. אבל איך משתמשים בכוח הזה? בצורה כזו שהוא יהיה מחובר אל השורש ולא מנותק מהשורש. איך משתמשים בכוח הזה שהוא ימשוך עלינו הנהגה שהמקורות קוראים לה כסדר, ואז כל ישועה תמשוך ישועה נוספת בבחינה של הושיענו ונבשע. במקום הנהגה חלילה שנקראת שלא כסדר, את כל השימוש החיובי והנכון והפרופורציונלי בכוחות הללו אפשר בעצם להיחשף בטיפים היומיים שלנו, בשיחות המוקלטות, ואז גם ליהנות מכוחות הנפש שלנו שמשפיעים על המציאות, וגם למשוך יחד עם זאת הנהגה שהמקורות מכנים אותה כסדר, הנהגה של ברכה, שכוחות המחשבה שלנו מתחזקים מפעם לפעם ומושכים יותר ויותר מציאויות שהן רצויות. את זה אפשר לשמוע בטיפ היומי 0559-700-700. נשתמע בשיחות הבאות.
תודה למאמן אליהו שירי על דבריו המרתקים והמחזקים, וכאמור אתם יותר ממוזמנים לחייג לקו המיוחד של אליהו שירי ולקבל את הטיפ היומי. אגב, אין לזה שום תוספת עלות, השיחה היא בעלות של שיחה סלולרית רגילה, והמספר הוא 0559-700-700, 0559-700-700. אנחנו נסיים להיום, הנה לכם המייל שלנו אם תרצו להגיב, music@israel1.fm, music@israel1.fm, ותודה גם לצוות, בכל חיים מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חיפם יואנסבורג, כהן, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, אשר גרייבר, שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו, אני אלעד שעבר, וזה יציג דדיה בתפילה. אנחנו נהיה כאן מחר עם ארצה השם, אותו מקום, אותה שעה, שיהיה לכם המשך יום נפלא, להתראות.
אני חושב לאן נפנה עכשיו שרע לי, מנסה להתנער מכל מה שקרה לי, שוב אני עומד בצד חושב על העבר, רק רוצה להיזכר בכל מה שעבר. בתפילה קורא אני לך זועקות בשמחה, אלוקי ענני, בבוקר עוד השמש לא חיכה לי, אני רק חיובים על היום שעוד לא בא לי, עכשיו אני רואה את שואל מתי כל זה נגמר, ואם כל זה חושב אני מתי יבוא מחר. בתפילה קורא אני לך זועקות בשמחה, שמתפלל אליך.
בקצב היום, בקצב היום.